מה זו פדגוגיה של זהויות? ואיך היא משנה את הדרך שבה אנחנו מלמדים ולומדים?
מה זה agency? ואיך תלמיד יכול גם לבחור, לפעול ולהשפיע?
מה זה הון תרבותי? ואיך הוא משפיע על קידום מוגנות בחינוך?
איך שומעים את הקול הפנימי של התלמיד ונותנים לו מקום?
מה זה אומר לפעול מתוך הוגנות? כמנהלת, כמורה, כאדם?
שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט החלה למעשה. שמי מוריה תלמור, אני מנהלת את היחידה לטיפול בפרט באגף חינוך יסודי במשרד החינוך, ומובילה גם את תחום ההוגנות בחינוך. אחרי 30 פרקים שעסקו בהכלה ובמתן מענה לפרט בכיתה ההטרוגנית, אנחנו יוצאים במהדורה מיוחדת שמתמקדת בהיבטים של הוגנות בחינוך בעולם משתנה. אני מזמינה אתכם לצלול ביחד איתי ועם מומחים ומומחיות מהתחום כדי להבין מהו חינוך הוגן ואיך המושגים agency ו-co-agency קשורים אליו. בפרק הזה נלמד על המרכיבים הייחודיים של ענווה תרבותית, איך הם באים לידי ביטוי בכיתה ואיך הם מאפשרים לחיבור בין זהות ומצוינות. מתחילים.
הייתי בטוחה שאמא של נופר צוחקת עליי. התקשרתי אליה נרגשת לספר לה שנופר התקבלה לקטנת רובוטיקה וסטם, שמיועדת את תלמידים בחטיבות ביניים, אבל בזכות ההצטיינות שלה התקבלה כבר בכיתה וב. רותי, אמא של נופר, התלהבה עד שהיא הבינה שזה נופל על השבוע שלפני ליל הסדר. אין מצב, היא אמרה, אני לא מוותרת על העזרה שלה בניקיונות והכנות. וכשהבנתי שהיא רצינית, לא כל כך ידעתי מה לעשות. הרגשתי שיש כאן רגישות תרבותית, אבל לא ידעתי איך לגשת לזה.
שלום עירית, מה את חושבת על הסיפור של ציפי?
שלום מוריה. אני חושבת שזה סיפור מאוד מציאותי, שאנשי חינוך פוגשים בצורה כזו או אחרת בשטח, ו... שיש במפגש הזה הזדמנות פוטנציאל, גם למפגש שהוא כואב וקשה, שעלול לייצר ניכור, אבל מצד אחד גם מפגש שיש בו הזדמנות למשהו אמיתי ומקרב.
זה הזמן להכיר את דוקטור מירית חייבי ברק, מרצה ומנחת קבוצות. שלום מירית.
שלום אוריה.
אני אשמח שתספרי מה החיבור שלך לנושא של הפודקאסט שלנו היום.
אז אני אגיד שיש לי חיבור אישי, קודם כל מכיוון שאני בעצמי דור ראשון להשכלה גבוהה, ובסיפור החיים האישי שלי אני ממש חוויתי את המפגש הזה שבין זהות למצוינות וכמה הוא חשוב. וחשוב לי גם להגיד שאני חושבת שחלק גדול מהתפיסה החינוכית, הערכית שלי, צמח בכל ישראל חברים. אני עבדתי בכל ישראל חברים כעשור, ויש לארגון חלק מאוד מאוד משמעותי בתפיסת העולם שלי ובדברים שאני עושה היום.
אז בואי נתחיל מההתחלה. מה הבעיה עם המושג רגישות תרבותית?
אז אני אתייחס לשני מושגים שקיימים בשדה בהקשר הזה, כשירות תרבותית ורגישות תרבותית, ואני אתאר כל אחד מהם ולמה היה לי קושי עם כל אחד מהם. אז כשירות תרבותית בעצם אפשר להבין מהשם, שכשירות תרבותית זה ההבנה או ההנחה שאם אני אהיה מוכשר מספיק לתרבות מסוימת, אז אני אוכל להיות הנציג שלה, הדובר שלה, המבין שלה. זה בעצם איזושהי הנחה שתרבות אפשר ללמוד אותה, אפשר לרכוש כישרון, להבין אותה, וואנס הסקת את הכישרון הזה או סיימת את הקורס בהצלחה, אתה מקבל את התעודה, מה שנקרא, ואתה מוכשר תרבותית.
האם אפשר להגיד שכשירות תרבותית זה משהו שאני רוצה לשאוף אליו, גם אם אני לא אגיע לצורה מיטבית שלו, אבל השאיפה היא לא דבר חיובי כאן?
השאיפה היא נהדרת, אבל אני חושבת שבעצם השם, כשירות תרבותית, זה אומר שיש כאן איזושהי נקודת סיום. זאת אומרת שאתה באיזשהו תהליך של למידה, בסופו של דבר, תדע את הכל, לכאורה, תבין את הכל.
תקבל תעודה.
תקבל תעודה, בדיוק, ותהיה מוכשר לתרבות X או Y, וזהו, שם זה נגמר. יש איזושהי נקודת סיימתי.
אז את זה אני מבינה, כשירות תרבותית פחות, אבל רגישות תרבותית?
אז אם כשירות תרבותית לוקחת אותנו למקום שבו בסופו של דבר אנחנו נגיע למקום שאנחנו אומרים, אני יודע הכל, אני מבין, רגישות תרבותית היא אולי במובנים מסוימים קצת ההפך, כי רגישות תרבותית היא כבר איזושהי תפיסה שמניחה היררכיה. כי היא בעצם אומרת, יש איזושהי קבוצת אוכלוסייה או תרבות מסוימת, שהם אולי חלשים יותר, מודרים, אחרים, שונים, ואני צריך להיות רגיש. אני צריך לא לפגוע, אני צריך לא להעליב, אני צריך לא לעשות משהו שהוא יהיה לא רגיש מספיק, ואז התפיסה הזאת של רגישות תרבותית בעצם מביאה אותנו לאיזשהו סוג או של הימנעות מצד אחד, כי אני כל כך מפחד לטעות ואני מפחד להיות לא רגיש, אז אני נמנע הרבה פעמים, או שהיא מביאה אותנו גם קצת לפטרונות, קצת למקום שאני כל כך רגיש, אז אני אולי קצת הולך על המוכר והידוע, הולך על כל מיני סממנים תרבותיים חיצוניים.
זאת התרבות שלהם, הם רגישים, צריך להתחשב בזה.
הם רגישים, אז אני לא אביא את א', ב' וג', הם רגישים, אז אני לא אדבר איתם על ד', ה' וו', אני לא רוצה לפגוע, אז אני אלך על מה שאני מכיר ואני אדבר איתם על האוכל שלהם.
אם אנחנו מדברים על רגישות תרבותית, את אומרת, אל תלכו אחורה. זה שאתם, הרגישות הזאת לא צריכה לגרום לכם לצעוד צעד אחד אחורה. אז זה לא אחורה, לא קדימה, ואני בטוחה שזה גם לא לעמוד במקום בדיוק איפה שאנחנו.
אולי אני אתאר את הפער הזה דרך, אולי דרך הסיפור שהתחלנו איתו.
מעולה.
ואני אגיד שאולי אשת חינוך שפוגשת את רותי, האימא, והיא מגיעה מתוך איזושהי עמדה של כשירות תרבותית, אז היא יכולה להגיד, טוב, אני כבר עשיתי סדנה לאימהות מסורתיות, מזרחיות, בפריפריה, שמעתי הרצאה, שמעתי פודקאסט, אני יודעת איך הם. אני יודעת איך הם חושבות, אני יודעת איך הם פועלות, ואני יודעת מה לעשות. ואז היא אולי תחליט לנקוט בכל מיני צעדים כדי לשכנע את האימא, או אולי אפילו לצאת נגדה. אני רוצה להגיד גם במאמר מוסגר שהיו לאורך ההיסטוריה הרבה תוכניות חינוכיות לעבודה עם תלמידים מאוכלוסיות, מקבוצות תרבות מודרות, שתפסו את עצמם ככאלה שאומרים, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את התרבות הזו, ואז בעצם מה שהם עשו זה, בעצם התפיסה שלהם הייתה לנתק את הילד מהתרבות, כי מתוך איזושהי הבנה שהתרבות הזאת היא תרבות אולי לא טובה, לא מיטיבה וכו'. לעומת זאת רגישות תרבותית, אשת חינוך שתבוא מאיזושהי תפיסה כזו אל מול האימא, תגיד, אולי אני לא רוצה להעליב אותה, אני לא רוצה לפגוע בה, אני לא רוצה להיכנס למקומות שלא לי, אז אני נמנעת, אז אני בכלל אולי אפילו מלכתחילה, אני אפילו לא אציע את הקורס הזה לאימא, כי זה שבוע לפני פסח, אני לא רוצה לערער את הבית, אני לא, אז אני אפילו לא אציע. ואני טוענת ששתי התפיסות האלה, גם התפיסה שאומרת, אני מכירה את התרבות הזאת, והאימא לא מבינה כמה זה חשוב, ואני אגרום לה, אוקיי, אני מתארת את זה אולי קצת בהקצנה, אבל אני אגרום לה לראות כמה זה חשוב, והתפיסה שאומרת, אני לא רוצה לפגוע, אז אני אפילו לא אציע, שתי התפיסות האלה הן לא מקדמות, ויותר מזה, גם שתי התפיסות האלה הן גם לא שוויוניות. שתי התפיסות האלה לא רואות את רותי, האימא, כמישהי שיש לה תרבות עם ערכים, עם תפיסת עולם, עם אג'נדה ראויה ומיטיבה עבור הבת שלה.
אז מאיזה מקום כן צריך לגשת לנהל את השיח הזה? כי השיח הוא כמובן מאוד חשוב.
אז אני אגיד שאני ככה הרבה זמן חיפשתי איזשהו מונח שיהיה לי נוח איתו. ובאחד השיטוטים שלי ככה בכל מיני מחקרים, מצאתי מונח שישר התאהבתי בו, שנקרא ענווה תרבותית.
זה מושג שלא שמעתי אף פעם.
אז כן, אז ענווה תרבותית זה באמת מונח שצמח מתוך עולמות הרפואה. מתוך איזושהי הבנה שצוותים רפואיים שפוגשים בבתי החולים או במסגרות רפואיות מטופלים מתרבויות שונות, מחברות מגוונות, והקשירות התרבותית שאולי פעם עבדה להם לעשות איזשהו קורס על תרבות X או Y כבר לא עובדת יותר, וצריך איזושהי דרך אחרת לייצר תקשורת מיטיבה יותר עם אנשים מתרבויות מגוונות, והאסכולה הזאת של ענווה תרבותית צמחה מתוך העולמות האלה.
אז מה זה אומר בעצם ענווה תרבותית?
אז ענווה תרבותית זה בעצם איזושהי תפיסה שקודם כל אומר, קודם כל מניחה שאתה לא יודע, אוקיי? בניגוד אולי לקשירות תרבותית שאומרת אני אלמד ואז אני ידע, זה איזושהי תפיסה שאומרת, אין איזשהו נקודה שבה אפשר לומר אני יודע את הכל, גם מתוך איזושהי תפיסה שגם אי אפשר להכניס את כל בני האדם ששייכים לתרבות מסוימת לאותו קופסה. אי אפשר להגיד, הנה, עשיתי קורס ב, לא יודעת מה, בחברה ערבית, או בחברה אתיופית, או בחברה רוסית, ועכשיו אני יודעת את הכל. בני האדם הם נבדלים.
זאת אומרת, זו תפיסה שבאה לחקר.
נכון, זה איזושהי עמדה מתמדת, שאתה כל הזמן נמצא בה בלמידה, כל הזמן נמצא בה בסקרנות, כל הזמן נמצא בה בחקירה, ואפילו, אני אגיד, יותר מהכל, כל הזמן נמצא בקשר, כי על מנת להכיר בן אדם, ולהבין אותו, וללמוד עליו, אתה צריך כל הזמן להיות בקשר איתו, ואז גם יש את האלמנט של השוויוניות, כי אני זקוק לקשר איתך.
ואין סיפור של מומחיות כאן, זה לא שאני מומחה ואני באה להשיג את המומחיות שלי, אלא שנינו בתהליכים של למידה.
לגמרי, אין כאן סיפור של מומחיות, יש כאן סיפור של סקרנות, של פתיחות, של רצון לדעת, של למידה מתמדת, וכאן במובן הזה גם חשוב לי להגיד שהרבה פעמים התפיסה הזאת של ענווה תרבותית היא מאוד מאוד מפחידה אנשים, כי אין בה שליטה. כשאני בקשירות תרבותית יש לי שליטה, נכון? אני לכאורה חושב שאני מומחה ואני יודע. כשאני ברגישות תרבותית גם יש לי באיזשהו מקום שליטה, כי אני נמנע מסיטואציות שבהם אני יכול חלילה, לא יודעת מה, לדרוך על ביצים. בענווה תרבותית, במובנים מסוימים אין לי שליטה. ברגע שאני נכנס לתוך קשר, כשאני רוצה להבין את עולמה של האמא, את עולמו של התלמיד, אני נכנס לאיזשהו קשר, וכאן בתוך המקום הזה שבו אין לי שליטה, שיש קשר, אני גם עלול לטעות. אני עלול להגיד איזשהו משהו שלא, שנובע מאיזושהי אי-הבנה, אני עלול להגיד איזשהו משהו שאני אתאה. והתפיסה של ענווה תרבותית בעצם אומרת, לא צריך לפחד מלטעות.
אני רוצה להוסיף שזה לא רק העניין של הטעויות, זה גם העניין של השיפוטיות שאני מוצאת. אז זו תפיסה שמציגה פחות שיפוטיות. הרגישות מגיעה למישהו רגיש, יש בזה אמירה שיפוטית. הקשירות הזו זה שאני צריך ללמוד משהו ולקבל עליו הכשרה כדי להיות מסוגל לנהל אותו, זה גם משהו שהוא קצת שיפוטי בעיניי.
אני מסכימה, אני חושבת שבענווה תרבותית, למה יש כאן את המונח ענווה? כי זה איזושהי הבנה ש... זה אולי קצת קלישאתי, אבל נכון, תמיד אומרים שונה אך שווה. אני חושבת שבקשירות תרבותית וברגישות תרבותית, יש הבנה שהתרבות היא שונה, אבל גם באיזשהם אופנים סמויים, יש גם איזושהי תפיסה שהיא לא שווה, שהיא תרבות אולי קצת נחותה, תרבות שאולי קצת צריך לתקן אותה, שצריך לשנות אותה, ללמד אותה, לשדרג אותה. בענווה תרבותית, יש הבנה שלי יש תרבות, ולך יש תרבות, והן שונות. אבל הן שוות, ואם אני רוצה לייצר קשר איתך, אני צריך להכיר אותך, אני צריך ללמוד אותך, לא לשנות אותך, אלא ללמוד אותך, להכיר אותך.
זאת אומרת, זה בסדר לעשות טעויות, זה חלק מתהליך למידה, בלמידה עושים טעויות, זה חלק מתהליך הכרה, גם כשאנחנו מכירים בני זוג או מכירים חברים, בחלק מתהליך ההכרה זה קצת היבטים של ניסוי ותהייה. ואני רוצה רגע אבל להתמקד במושג הזה של ההכרה שדיברת עליו, שהוא מושג... עמוק. ואני רוצה שתסבירי למה השתמשת דווקא במושג על להכיר ולא רק במושג של הלדעת.
אז המושג הכרה לקוח מתוך תיאוריה של צ'רלס טיילור, והוא בעצם מדבר על זה שהכרה היא צורך בסיסי, צורך חיים בסיסי אנושי של כל אדם. ומה זה בעצם ההכרה הזאת? ההכרה זה הדרך שלנו, הרי אנחנו בעצם לומדים מי אנחנו, אנחנו מקבלים... איזשהו אישור, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, על מי אנחנו, דרך העיניים של האחרים, דרך המבט של האחר, דרך מה שהאחר בעצם, מה משתקף בעיניים שלי כשהאחר מסתכל עליי.
וההכרה הזאת יש לה פנים שונות? כלומר, יש אלמנטים שונים בתוכה?
כן, לגמרי. אז בעצם טיילור מדבר על הכרה, על הכרה שגויה ועל היעדר הכרה. ואני אסביר, הכרה זה בעצם... כשאני מכיר בך, אני גם מכיר אותך, זה דבר אחד מלשון היכרות, אבל אני גם מכיר בך, זאת אומרת, אני מכיר בזה שיש לך נכסים, שיש לך ערך, שאתה ראוי, זה הכרה. הכרה, היעדר הכרה, אולי נתחיל עם זה, היעדר הכרה זה בעצם שאני לא מכיר.
שכל זה לא קיים למעשה.
שכל זה לא קיים. עכשיו, איך זה, מה זה אומר אני לא מכיר? זה אומר חוסר היכרות. אני לא יודע שום דבר על התרבות שלך, אני לא יודע שום דבר על הנכסים שלך. אני לא יודע שום דבר על השפה שלך, אני לא יודע שום דבר על המסורת שלך.
שזה אולי בסדר שאני לא יודע כרגע, אבל אני גם לא מחפש לדעת. זאת אומרת, חוסר הכרה זה היעדר תודעה של הצורך בהכרה.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושבת שיש הבדל בין לדעת שאני לא יודע, שאולי זה קצת ענווה תרבותית. אני יודעת שיש לך שפה, ואני יודעת שיש לך מסורת, ואני יודעת שיש לך תרבות, ואני יודעת שיש לך ערכים, אבל אני לא מכירה אותם. עדיין.
אבל אני לא מחפש להכיר אותם, זה היעדר הכרה.
אני חושבת שהיעדר הכרה זה אפילו יותר מי אני לא מחפש להכיר אותם. היעדר הכרה זה היעדר ההבנה שיש לך משהו מיוחד משלך, שיש לך מה לתת, שיש לך משהו ראוי, שיש לך... זה כמו... זה מזכיר לי שלפני הרבה שנים עבדתי במתנס שהיו בו הרבה עולים מאתיופיה. וזה היה לפני, אני חושבת, 20 שנה. אני זוכרת שאחד האבות הגיע לאיזושהי פגישה במתנס, והוא אמר, אתם כולכם מתנהגים כאילו שיש לכם תיק על הגב, מלא ערכים ותרבות ונכסים, ואני רוצה שתדעו שגם לי יש תיק כזה, ושגם לי יש מה להביא לשולחן. זה הכרה. זה על הדעת שגם לי יש מה להביא, מה לתרום לשולחן הזה. עכשיו, יכול להיות שאני עדיין לא יודעת מה יש לך לתרום, אבל אני יודעת שיש לך.
לשם נכנסים ההיבטים של הפדגוגיה של הזהות, כלומר, ההבנה שיש לי זהות ויש לי מה לתת, ואני רוצה שאת הזהות שלי יכירו.
נכון. אז כמו שאמרנו, בעצם הכרה זה ההכרה בכל הדברים האלה. היעדר הכרה זה בכלל לא לתת מקום לזה שיש לי איזשהו משהו מיוחד לתת. והכרה שגויה, זה גם חשוב להתעכב על זה, זה להבין שיש לך מה לתת, אבל לתת לו, לטעון אותו במשמעות שלילית.
מה למשל?
סטריאוטיפים, להגיד התרבות הזו היא תרבות נמוכה, היא תרבות אלימה, היא תרבות, נגיד, בוא נדבר שנייה על רותי, אוקיי? אז אפשר להגיד, כן, יש לה אימהות האלה, המסורתיות, המזרחיות אולי, הפריפריאליות, לא יודעת מה. יש להם תרבות משלהם, אבל זה תרבות שלא שמה דגש על חינוך, זה תרבות ששמה יותר מדי דגש על, לא יודעת מה, על הבית ועל הניקיון, והיא יותר מדי קולקטיביסטית, והיא לא מסתכלת על הצרכים של הילדים. זה להכיר בזה שיש לך תרבות משלך, אבל לראות אותה בעיניים שליליות, לטעון אותה בסטריאוטיפים שליליים.
אני מקשיבה למה שאת אומרת, ואני חושבת על המדינה שלנו, שהיא מלאה ב... קהילות שונות, חברות שונות, דתות שונות, היא מפוצלת לזרמים. אני שואלת את עצמי, עד כמה בכלל אוכלוסייה אחת מכירה אוכלוסייה אחרת? אנחנו יודעים מה קורה היום במדינה, אני לא אכנס להיבט הזה, אבל זה חלק מהעניין, אני חושבת, שחוסר הכרה, וחיפשתי גם את הנקודת הזהות האישית שלי. אני אישה דתית, ונחשפתי לא מעט לסטריאוטיפים שקשורים לעולם הדתי שלי, ואני נזכרת תוך כדי... ביקור שהיה לי בספרייה באוניברסיטת תל אביב לפני הרבה מאוד שנים, והייתי בהיריון, הייתי עם כיסוי ראש, החזות הדתית שלי הייתה מאוד מאוד בולטת, וניגש אליי מישהו ושאל אותי מה שמות הילדים שלי, כבר היו לי אז שני ילדים, ואמרתי את שמותיהם, אחד קוראים לו איתן ולשני קוראים יואב, סליחה שאני מזכירה אתכם בהקלטה הזאת, והוא אמר לי, אני מבין שאת כבר מכינה אותם להיות מפקדים בצבא. מראש הייתה לו איזושהי תפיסה שאני מגיעה מאיזושהי זהות לאומית מסוימת שמובילה את ילדיה למקום מסוים. זה לא היה נעים. זאת הייתה תחושה שמאוד מאוד מצמצמים אותי למקום מאוד מסוים, שאפילו לא דנה בשאלה אם זה נכון או לא נכון, אבל מתוך הסיפור האישי שלי אני מבינה שמודעות זה שלב מאוד משמעותי בדרך להכרה. אבל אנחנו מדברים על זה לא מעט במערכת, ובכל זאת זה לא קורה. למה?
אז אני חושבת שגם מחקרים בעצם מזהים כמה נקודות עיוורון שיש לאנשי חינוך שמגיעים בהחלט עם כוונות טובות ביישום של הדבר הזה. אז נקודת העיוורון הראשונה הוא מה שנקרא color blindness, עיוורון צבעים, שזה בעצם התפיסה שאני בכיתה לא רואה צבע, צבע כמטאפורה. זאת אומרת, בשבילי כולם אותו דבר, אני לא רואה הבדלים, אני לא מזהה מעמדות, אני לא רואה עדות, אני לא רואה דתות. כולם בשבילי אותו דבר. עכשיו, זו תפיסת עולם שהיא נשמעת מאוד, נכון? מאוד כזה טובה ורומנטית.
זה מה שאני חושבת לעצמי. כשמורה אומרת אני עיוורת צבעים, זה לא אומר שהיא לא מודעת, אלא אולי היא אומרת אני מודעת ואני לא נותנת לזה להשפיע עליי.
אז זה מעניין מה שאת אומרת. אז קודם כל אני אגיד ש... אי אפשר להגיד, אני לא... מחקרים מראים שזה משפיע עלינו. אם נרצה או לא נרצה, אנחנו תוצרים חברתיים, אנחנו פועלים על פי הבניות חברתיות. זה לא אומר שאין לנו מה לעשות עם זה, אבל אנחנו כן מושפעים מזה, אוקיי? בציפיות שלנו, בהנחות שלנו. אז אי אפשר להגיד, זה לא משפיע עליי. עכשיו, הבעייתיות ב-color blindness, בעיוורון צבעים, זה בעצם, יש שם איזושהי הנחה, כשאני אומרת, אני לא רואה צבע, או אני לא רואה הבדלים, או אני לא רואה מעמדות, יש שם איזושהי הנחה ש... מבחינתי כולם אותו דבר, אבל גם מבחינתי לכולם יש את אותו סיפור, כולם התחילו מנקודת פתיחה שווה, לכולם יש את אותו חוויית חיים, ואז בעצם כשאני מבטלת את ההבדלים, כשאני מתייחסת לכולם כאילו, לכאורה, כאילו כולם אותו דבר, אז אני בעצם גם מוחקת את ההבדלים ביניהם. זו הבעיה הראשונה שיש עם זה לדעתי.
אני רוצה לשתף, כי אני מקשיבה לך, וגם שוחחנו מלכתחילה, וגם זה לא הפרק הראשון שאני מקליטה, וכמה שחשבתי שלי אין את העיוורון הזה, גיליתי שיש לא מעט. אני רוצה לתרגם את זה לעולם שלי, העולם העבודה היומיומי שלי במשרד החינוך, אנחנו כותבים הרבה מאוד מסמכי מדיניות, אני כותבת מסמכי מדיניות, ויש משפטים שבעבר עברו לי באופן חלק ולא בלעתי אותם טוב, לא מצמצתי. משפט פה, התלמיד יזכה לשוויון הזדמנויות, ללא קשר לגורמים הגיאוגרפיים, החברתיים או התרבותיים. פתאום התחלתי לשאול את עצמי למה בעצם, למה זה צריך להיות ללא קשר? אולי צריך לכתוב עם קשר בתוך התהליך הזה. או הסיפור של צמצום פערים תרבותיים. כשאני מציגה את המושג פערים תרבותיים, יש בזה משהו מאוד שיפוטי. למרות שהתכוונתי הבדלים, ברגע שאני כותבת את המילה פערים, יש נקודת התחלה או נקודה נמוכה ויש נקודה גבוהה. וגם למה זה בכלל צמצום? אולי זה קבלת כל השונות ומינוף השונות הזאת לתהליכים אחרים. הסיפור הזה של עיוורון הצבעים הזה שאת מתארת אותו, הוא משהו שדורש מודעות כל הזמן, לשאול את עצמי כל הזמן איפה נקודת העיוורון שלי.
אני חושבת שבמה ש... זה נורא מעניין, כי מה שעשית עכשיו ברגע זה, במובנים מסוימים זו ענווה תרבותית. כי אפשר לומר, את מומחית לסיפור של הוגנות, את כבר עשינו מלא פודקאסטים, שמעת הרבה מומחים, ועדיין את נמצאת במקום שכל הזמן שואל שאלות, כל הזמן במקום רפלקטיבי, כל הזמן שנייה מתבונן. זה בדיוק ענווה תרבותית, ככה היא מצמיחה אותנו, כי אנחנו לא אומרים, הנה אני מומחית, אני יודעת לעשות הוגנות, זהו, סיימתי.
עם כל הטעויות שאנחנו עושים בפנים.
עם כל הטעויות, עם המוכנות לטעות, את טועה, ואת לומדת, ואת שואלת, ואת כל מפגש מפרה אותך, כל מפגש מלמד אותך, וזה בדיוק העמדה התהליכית, האקטיבית, של להיות בענווה תרבותית. והיא עמדה פגיעה קצת, למה היא דורשת אומץ במובנים מסוימים, כי היא עמדה פגיעה, היא עמדה שבה את מבינה שגם את לא יודעת, ואת מבינה שגם את עלולה לטעות.
ככל שאני מדברת יותר ושואלת יותר, אני מבינה שאני... כמה אני לא מבינה מספיק.
נכון, וזו הבנה מאוד גדולה. אבל זה מוביל אותי, אני חושבת, אולי לנקודת העיוורון השנייה, ואני חושבת שהיא נקודת העיוורון הכי, שהכי קשה למערכת החינוך להתמודד איתה, זה ההתעלמות מיחסי כוח. או התעלמות מאי שוויון, אוקיי? ובמובנים מסוימים, אנחנו רוצים לחשוב, וכמובן שיש לזה היבטים גם שהם נכונים, שהחינוך הוא, זה נקרא המשווה הגדול, נכון? החינוך זה המקום שבו כולם יש להם הזדמנות למוביליות חברתית, וכו' וכו'. אבל עם זאת, במערכת החינוך היא גם מערכת שמביאה לידי ביטוי את הפערים החברתיים. זאת אומרת, אנחנו רואים את הפערים החברתיים משתקפים בתוך מערכת החינוך. התלמידים לא מגיעים אלינו ככה דף חלק, הם מגיעים עם הפערים החברתיים המבניים. וההתעלמות מיחסי כוח היא יכולה להביא אותנו למקום שבו אנחנו הרבה פעמים נהיה שיפוטיים, ואנחנו נגיד די כבר אם אכלו לי שתו לי, די כבר עם הקורבנות, אנחנו נשים גם הרבה דגש, אני רואה אנשי חינוך שמים הרבה דגש על מרכיבים פסיכולוגיים פנימיים, כמו המוטיבציה שלך, היכולת, אם תרצה תצליח, אם מספיק תדחף תצליח, שזה כמובן נכון, אבל אי אפשר להתעלם מנקודות פתיחה לא שוויוניות.
מה הגבול? אני שואלת את עצמי, כי אנחנו רוצים לא להישאר במקום הזה, ויכול שאני עונה כאן משהו שהוא בדיוק מחזק את הטענה שלך. אנחנו לא רוצים, בתחושה שלי, אנחנו לא רוצים להישאר במקום רק של האכלו לי, שתו לי, צריך אולי, זה לא אולי, צריך לקבל ולהקשיב, ולא להתווכח עם הנקודה הזאת. קודם כל זה עניין רגשי ותחושתי, וצריך להבין מה המקור של תחושה כזאת. אדם לא קם בוקר אחד ומפתח באופן עצמאי כזאת תחושה. ומצד שני, אנחנו רוצים גם שלא להישאר במקום הזה.
אני רוצה להגיד שבעצם מה שאת תיארת עכשיו, המתח הזה שאת תיארת בין הרצון להגיד לתלמיד, אם תרצה תצליח, הכל תלוי בך, לבין המקום שמבין את הקשיים, את החסמים המבניים, לא הסובייקטיביים, שתלמיד מרקע מוחלש מתמודד איתם, זה מתח מובנה שכל איש חינוך מתמודד איתו. כי הרי מצד אחד אנחנו רוצים להגיד, אני רוצה לספר סיפור, בסדר? לפני הרבה שנים באותה שכונה שפעם סיפרתי לכם שהייתי, שעבדתי בה במתנס, עבדתי במועדונית. והמועדונית הזו הייתה מועדונית של ילדים בבית ספר יסודי שהגיעו ממרכז קליטה לשכונה. ושוחחתי עם אחד התלמידים, ילד בכיתה ד', ילד שעלה מאתיופיה והגיע ממרכז קליטה, והוא אמר לי איזשהו משהו על גוף האדם. ואמרתי לו, איזה יופי, איך אתה יודע? והוא אמר, זה נורא מעניין אותי. ואמרתי לו, אתה יודע מה? אולי יום אחד שתגדל תהיה רופא, וזה מדהים. והוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, אני בחיים לא אהיה רופא. ואז אמרתי לו, למה? והוא אמר לי, תסתכלי מסביב, כולם כאן או פועלים במפעל, או עובדים, או מנקי רחובות. זה היה לפני 20 שנה, ואני זוכרת שהייתי נערה, הייתי די צעירה בשנות ה-20 שלי, ואני ממש זוכרת את המתח שהייתי בו באותו רגע. כי מצד אחד רציתי להגיד לו, כמו אשת חינוך עם המון מוטיבציה, להגיד לו, מה פתאום, אם תרצה תהיה רופא, כל האפשרויות פתוחות בפניך, כל מה שתרצה תצליח. מצד שני, אני מזכירה שקליטת יהודי אתיופיה לפני 20 שנה לא הייתה כל כך מיטיבה, ואני ידעתי שהחסמים המבניים שהילד הזה יפגוש במהלך החיים שלו הם רבים. אבל מצד שני, אני גם לא אגיד לו, אתה צודק, אתה יודע שיש מחקר שיצא לאחרונה שמעיד שעם שם המשפחה שלך, יש לך כך וכך פחות אחוזים להתקבל. אני לא אגיד לו דבר כזה. ואני חושבת שהמתח בין להכיר בכאב, להכיר באי השוויון, אגב, להכיר בכאב זה חשוב לי להגיד, זה לא רק תחושה. לפעמים הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יכול להתווכח עם תחושת כיפוח, זה לא תחושה. להגיד תחושת כיפוח זה כמו אכלו לי שתו לי, זה בעצם לשים את הכל על איזשהו משהו פנימי סובייקטיבי. אנחנו חיים במציאות שיש בה אי שוויון, זו המציאות, אוקיי?
אני מקשיבה לך ואני רוצה לספר שני סיפורים. סיפור אחד, עבדתי בבית ספר בדרום תל אביב. אני כמעט כל פרק בסוף חוזרת לאותה מנהלת שככל שאני גדלה, אני מבינה כמה היא הייתה משמעותית, והיא יודעת את זה. זהבה שמש הייתה מנהלת בבית ספר שעבדתי. וזהבה גדלה בשכונה. ובבית ספר היו ילדים שלא הגיעו בבקרים. הם לא הגיעו בבקרים כי ההורים לא קמו בבוקר, לא תפקדו מספיק טוב בבוקר כדי לשלוח את הילדים בזמן לבית הספר. וזהבה שגדלה בתוך השכונה, והכירה את הכל מקרוב, אמרה להם, אתם צריכים להתמקד במה שאתם יכולים להשפיע עליו. אין לכם השפעה על ההורים, אבל יש לכם השפעה על עצמכם. אתם לא יכולים להתעורר, כי לא העירו אתכם, קחו אחריות, התעוררו לבד. היא קנתה להם שעונים מעוררים, או שהיא הייתה מתקשרת להם בבקרים ומאירה אותם. היא לא נשארה במקום הזה, אבל היא כן נתנה להם את הכוחות, זה סיפור אחד. הסיפור השני, שממש לא מזמן שוחחתי כאן עם שרון, רחמים, מנהלת פסגה בלוד, והיא סיפרה שכילדה היא גדלה על העניין של אם תעבדי קשה תצליחי. וזה גרם לה לקושי אל מול התלמידים שלה כשהיא הגיעה מורה, להיות מורה. היא לא דיברה על ילדים דווקא בהיבטים של היבטים תרבותיים, אבל גם היבטים של לקויות למידה. היא לא הצליחה להתחבר ולהיות מספיק אמפתית לילדים שלא הצליחו, כי אם תעבדו קשה, תצליחו. אז אני חושבת שמשהו במקומות האלה, שבין הציפייה מאוד גדולה, לבין ההכרה של המקום האובייקטיבי, כמו שאת אומרת, שהילד בו נמצא בו, זה מתח מאוד מורכב.
אני חושבת שאת בעצם מדברת על המתח המריטוקרטי. אנחנו חיים בחברה מאוד מערבית, זו תפיסה מאוד אמריקאית, שבעצם אומרת, אם תרצה, תצליח. ובמשפט הזה, אם תרצה, תצליח, יש גם סיכוי וגם סיכון. מצד אחד, יש כאן סיכוי, יש כאן תפיסה מאוד מאוד חיובית, מאוד מאוד טובה. אנחנו רוצים להנחיל לתלמידים שלנו את התפיסה שיש להם שליטה, שיש להם בחירה, שאם הם ירצו, הם יצליחו. אנחנו בטח ובטח לא רוצים לחיות בחברה שבה איפה שנולדת יכתיב ב-100% את עתידך.
אנחנו מדברים על האג'נסי, על הקו-אג'נסי, אלה המטרות המאוד משמעותיות בחינוך בכלל, והיום אנחנו מדברים על יסודי עכשווי. זה נמצא במרכז העניין, לייצר את האג'נסי של הלומד.
נכון, אבל מצד שני, מה הסיכון באם תרצה תצליח? שההפך של אם תרצה תצליח, זה אם לא הצלחת, כנראה לא רצית מספיק. וכאן נכנס נקודת העיוורון של החוסר הכרה או התעלמות מיחסי כוח. עכשיו, זה חשוב שאנחנו נבין יחסי כוח או נבין אי שוויון, לא כדי לעשות פדגוגיה של ציפיות נמוכות, לא כדי להגיד, טוב, הוא הגיע ממקום מוחלש, אז אני לא מצפה ממנו שיעשה בגרות או שילך לאוניברסיטה. לא, אנחנו רוצים להכיר ביחסי הכוח כדי להבין מה החסמים שעומדים בפניו. או לא יודעת אם להסיר אותם, לא תמיד אנחנו יכולים להסיר אותם, אבל אנחנו יכולים ללמד אותו איך להתגבר עליהם. ואולי גם, כאן אני מתחברת קצת, אולי קצת לפררה, בפדגוגיה ביקורתית, אנחנו גם יכולים להגיד לו שזה לא אשמתו. יש משהו מאוד מאוד משמעותי בלהבין שהחסמים שאני חווה, הם לא בגלל שאני חסר יכולת, וזה לא בגלל שמשהו לא בסדר בי. יש חסמים מבניים. עכשיו, כמובן שזה טריקי, כי ההכרה בחסמים מבניים, הם יכולים נורא לייאש אותי, והם יכולים גם לגרום לי להבין שאני בסדר, אוקיי? יש עוד אנשים שחווים את מה שאני חווה. אז זה מאוד מאוד עדין.
זה גם מאוד עדין במחשבה שבסוף, בכל זאת, אנחנו גם מצפים מהילדים להתאמץ, כי נוסף לכל הפרמטרים הנוספים, הם גם צריכים להתאמץ כדי להצליח. וחלקם לפעמים, אין מה לעשות, צריכים להתאמץ יותר כדי להגיע לאותו מקום שמישהו אחר אולי יתאמץ פחות.
אז העלית נקודות מאוד חשובות, אני עוד מעט אתייחס אליהם כשאני אדבר בעצם על איך עושים הכרה ברוח הענווה התרבותית בכיתה, אבל אני רוצה אולי לחזור לעוד שתי נקודות עיוורון שיש לנו כאנשי חינוך. נקודת עיוורון אחת זה בעצם הנחת הזהות המשותפת.
מה זה אומר?
הנחת הזהות המשותפת זה בעצם איזושהי הנחה שכולנו חווינו את אותה חוויית חיים. כולנו מכירים את אותם נכסי תרבות, כולנו שומעים את אותה מוזיקה, כולנו יש להם את אותה מסורת.
כולנו אוכלים תפוח בדבש.
כולנו אוכלים תפוח בדבש, כולנו שמענו את הכבש ה-16, זה משהו שאני התמודדתי איתו.
ספרי.
אז אני אספר שאני גדלתי בבית תימני, מסורתי, וספר הילדות שלי היה הדיוואן של רבי שלום שבזי.
וואלה.
ספר פיוטים, ואני זוכרת שהגעתי לתיכון, שהיה ממש לא רחוק מכאן בתל אביב, אז כולם דיברו על הכבש ה-16, וכולם הניחו שכולם שמעו את הכבש ה-16 כשהם היו ילדים. זאת אומרת, זה משהו שהוא חלק מהתפתחות תקינה של ילד. ואני לא ידעתי מה זה הכבש ה-16, כי אני לא גדלתי, לא שמעתי על זה, לא הקשבתי לזה, לא ידעתי מה זה. וזה שם אותי באיזושהי תחושה שאולי רגע, אולי משהו בהתפתחות שלי היה לא תקין, כי פספסתי את הקטע הזה.
אני מבינה שאת גם לא מאלה שרצו לקנות עכשיו את הכרטיסים, והייתה התרגשות גדולה שהיה איזשהו ייחוד לאחרונה של הכבש ה-16.
הנה, גם לדוגמה, הרבה מהחברים שלי אומרים, וואו, הכבש ה-16 קונים כרטיסים, ואני עדיין, אני מודה ומתוודה שאני עדיין לא מכירה את הכבש ה-16 לעומקו. אבל הנחת הזהות המשותפת היא יכולה לבוא בכיתה בצורות מאוד מאוד לא מודעות, וגם אפילו לא בכוונה, די בתמימות, שמורה יכולה להיכנס לכיתה ולהגיד, לא יודעת, לאן טסתם בקיץ? זה נגיד אולי איזושהי הנחת זהות משותפת מעמדית, שכולם טסו, שכולם נפשו. הנחת הזהות המשותפת עלולה לגרום לתלמידים בכיתה להרגיש
שהם לא שייכים.
שהרגיש שהם לא שייכים, כי בעצם יש איזושהי ציפייה שכולנו נכיר את אותו הדבר, או שיש ציפייה מהי התרבות הנכונה, אוקיי? יש כאן איזושהי הנחה לגבי מהי התרבות הנכונה, הראויה, שכולנו חולקים אותה, ואז אם אתה לא חולק את התרבות הזו, אתה מרגיש לא שייך, או אולי אפילו יותר מזה, אולי אתה מרגיש גם לא מספיק שווה, או לא מספיק ראוי.
לא רק מהתרבות הראויה, אלא גם מהלבוש הראוי, אני חושבת על ילדים שמתלבשים בשבת חגיגית, בחולצות פרחוניות, ובאולפנות והישיבות שבהם אני גדלתי, מצופה שיגיעו עם חולצה לבנה, ואז, אבל ככה הם מכבדים את שבת מבחינתם, וזה נתפס כמשהו לא הולם בהרבה מאוד מקרים.
כן, אני חושבת שזו דוגמה טובה.
יש עוד נקודת עיוורון?
כן, אז בעצם אני רוצה לדבר על מונח שנקרא קר, שצמח מתוך עולמות מחקר פמיניסטיים, שבעצם קר מדבר על אהבה, על דאגה, על אכפתיות, ובמקור דיברו על החשיבות של הדבר הזה, וכמה זה חשוב בתוך מערכת החינוך,
אני
בקשר.
אני מדברת על זה כמה שזה חשוב, בהרבה מאוד מהמסמכים שלנו.
מה שאנחנו צריכים לשים לב, והספרות המחקרית בשנים האחרונות מדברת על זה הרבה, שלקר במרחבים חינוכיים שמשרתים תלמידים ממעמד נמוך, או תלמידים מקבוצות חברתיות מודרות, יש ביטויים שעלולים לשעתק את מצבם.
מה זה אומר?
אני אתאר את זה דרך ממצא מאחד המחקרים שלי. אני חקרתי זהות של מורים בבתי ספר שמשרתים תלמידים ממעמד נמוך, ואחד הדברים הבולטים שהמורים אמרו, זה תיארו את עצמם במונחים של אמא, אבא, בית ומשפחה. ולכאורה זה נראה לנו נהדר, נכון? שהמורה היא אמא, בית הספר הוא בית, אבל המחקר מראה שקר מהסוג הזה, שיש בו אכפתיות ויש בו דאגה, אבל גם יש בו...
פטרונות
קצת, יש בו רחמים, יש בו הישארות באזור הנוחות, אוקיי, מה הכוונה הישארות באזור הנוחות? זה בעצם חתירה שלא תהיה בשום פנים ואופן חוויית אתגור או כישלון, חתירה לחוויית הצלחה בכל מחיר.
הוא חווה יותר מדי קשיים בבית, אז בוא נקל עליו בבית
בוא
הספר.
בוא נקל עליו, הבית קשה, ההורים לא מסוגלים, אז אני אהיה כמו אמא בשבילך. תראו, זה נורא נורא טריקי, כי מצד אחד, תיארת מקודם את הסיפרת על המנהלת ש...
זהבה.
על זהבה שקנתה שעונים מההורים, אבל אני נגיד מכירה מורים שאומרים, אני מגיעה לבית של התלמיד, ואני מאירה אותו, ואני הולכת איתו לקניות, ואני לוקחת אותו לרופא. עכשיו, אני לא מדברת על מצבי קיצון, שבהם באמת אין אמא ואבא. אבל ברוב המצבים יש אמא ואבא. וכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב שבו הדאגה והאהבה והאכפתיות מחליפים את הבית, או שהם מגיעים מתוך איזושהי תפיסה של חיסרון, יש מושג שנקרא דפיסיט מודל, מודל הגירעון. כשאני רואה את התלמיד שלי מתוך עיניים של גירעון, שחסר לו, יש לו חוסר, אז הקר שלי מגיע בצורה שהיא... מבחוץ אולי נראית, היא מגיעה מכוונות טובות, זה בטוח, כן? והיא נורא רומנטית, והיא נורא, יש בה את אלמנט ההצלה, נכון? איזושהי תחושת שליחות כזאת שאני מצילה את נפשם של התלמידים. אבל בלונגרן, בטווח הרחוק, היא משעתקת אותם. דיברת על אייג'נסי. בטווח הרחוק היא לוקחת מהם את האייג'נסי, כי היא הופכת אותם לפסיבים.
אני רוצה להיות בטוחה שהבנתי, נכון? אין בעיה עם הקר, יש בעיה עם הסיבה שמייצרת את הקר הזה. זאת אומרת, קר צריך להיות, אבל מהסיבות הנכונות?
אפשר להסתכל על זה ככה. אני חושבת, בתפיסה שלי, קר, מה זה בעצם קר? קר זה בעצם טיפוח, נכון? זה בעצם לטפח, זה לגדל, זה לצמיח, אוקיי? ככה אני תופסת קר. ואני חושבת שהקר, הביטויים שלו נראים בצורה, נראים אחרת, כתלות באיך אני תופס את השורשים שלך, אוקיי? יש הבדל בין כשאני מטפחת פרח או עציץ או שתיל, שאני תופסת אותו ככזה שגדל על אדמה טובה ובריאה ומיטיבה, וכל מה שצריך זה לתת לו קצת שמש וקצת מים, והוא יגדל, הוא יגדל טוב. לבין צמח שאני תופסת אותו ככזה שהוא, האדמה שלו לא טובה, השורשים שלו לא טובים, צריך לגדר אותו, צריך לעקור ממנו שורשים, צריך לרסן אותו, אוקיי? אני מקווה שהמטאפורה שלי ברורה.
המטאפורה שלך לגמרי מובנת, אני עסוקה בלחשוב מה יגידו מי שמקשיב לנו לפרק הזה. האם הם יגידו מירית קצת מנותקת, היא לא מכירה בתים שבהם אכן... את דיברת על מצבי קיצון, איפה אני יודעת מתי זה מתחיל נקודת המבט של המצב הקיצון הזה?
אני אגיד ככה, אני חושבת ש... ואני אומרת את זה גם על עצמי, אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי גם אני אשת חינוך, אני חושבת שהרבה פעמים לשוננו קלה על ההדק, מה שנקרא, באופן שבו אנחנו מתייגים משפחות. הקלות שבה אנחנו אומרים, משפחה פשוטה, משפחת מצוקה, ההורים לא ממש יודעים, הם לא יכולים לתמוך. אנחנו אומרים את זה מהר מדי, הרבה פעמים גם על סממנים, על שונות תרבותית, הורים שיש להם תפיסת עולם שונה מאיתנו, שהם אחרים מאיתנו, אולי הם במעמד נמוך יותר, אולי הם תפיסות תרבותיות אחרות. ואני רוצה להניח כאן שלאורך ההיסטוריה, הרבה פעמים אנחנו תפסנו, מערכת החינוך תפסה הורים מתרבות X, כהורים שיש להם הורות לקויה, אפילו כזאת שלא ראויה לגדל את הילדים, והיום אנחנו לא תופסים את זה ככה. זאת אומרת, התפיסות שלנו בנוגע למה זה הורות טובה, או איך משפחה צריכה להיראות, הן תלויות תרבות.
הבנתי מהן הבעיות, וממה אנחנו צריכות להימנע, אבל מה כן נכון לעשות?
אוקיי, אז אני אתאר עכשיו כמה עקרונות של איך עושים הכרה בכיתה ברוח של ענווה תרבותית. העיקרון הראשון זה הכרה בערך של הבית. ואני מתחילה בכוונה עם ההורים, כי אם נחזור לסיפור הפותח שלנו, אני רוצה לטעון שאם אני כמורה חושבת מחשבות מאוד מאוד טובות בנוגע לנופר, שיש לה פוטנציאל והיא תלמידה נהדרת, אבל אני חושבת מחשבות לא חיוביות או שליליות על אמא של נופר, על רותי, אני חושבת שהיא אמא לא טובה או מפריעה, לא מבינה, מפריעה לחינוך של, להמשך ההתפתחות של נופר. אני רוצה לטעון שהתפיסות האלה שלי כמורה מזיקות לנופר הרבה יותר מהעובדה שהיא לא תלך לקורס כזה או אחר, מכיוון שהבסיס להכרה זה ההכרה של השורשים שלך, ובמקרה שלנו השורשים שלך זה הבית, אוקיי? זה המשפחה. הוא ראוי, הוא טוב, ואם אני אתרגם את זה במילים אחרות, להורים של התלמידים שלנו, גם אם הם מגיעים מתרבות שונה שאנחנו ממש ממש לא מבינים, יש תפיסת עולם מאחורי זה, יש ערכים מאחורי זה. כשאימא של רותי אומרת, אני רוצה שהיא תהיה בבית שבוע לפני פסח, זה לא רק בגלל שהיא רוצה שהיא תעזור לה לנקות, כי בבית של רותי יש ערכים של משפחתיות, של מסורת, של קולקטיביזם, ערכים טובים וראויים.
וצריך לכבד אותם.
לגמרי.
עיקרון נוסף?
העיקרון השני הוא בעצם הכרה באי שוויון, הכרה ביחסי כוח. כשתלמידים מגיעים לכיתה ומתארים חוויות של אי שוויון, חוויות של הדרה, לא הכניסו אותי למועדון בגלל שאני מ-X או בגלל שאני נראה Y, או הייתי בחנות והמוכרת אמרה לי ככה וככה וזה, והרגשתי מאוד מושפלת.
כלומר, הכרה בכאבים.
הכרה בכאבים, אבל לא מתוך מקום רק של אוי, זה תחושת בטן, או אוי, תפסיק להיות קורבני, אלא באמת להכיר בזה שאנחנו חיים במציאות אי-שוויונית, ושהתלמידים שלנו הם שחקנים בתוך המציאות האי-שוויונית הזו, והם חווים דברים, ואני צריכה להכיר בזה שזה מה שהם חווים.
יש עוד?
כן, כמובן. אחרי שהכרנו ביחסי הכוח, אני לא רוצה להיות רק להכיר ביחסי הכוח ולהיות באיזושהי עמדה מרחמת, אני רוצה גם להכיר בנכסים. אני רוצה להכיר בזה של התרבויות השונות שקיימות בכיתה שלי, יש ערך. וזה חשוב לי להדגיש שיש ערך לא רק עבורם, יש ערך גם עבורי, אוקיי? זאת אומרת, בוא ניקח לדוגמה את חג הסיגד, אוקיי?
זאת אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, אז את חג הסיגד צריך לחגוג גם אם אין אף תלמיד יוצא קהילת אתיופיה בבית ספר.
לגמרי, כי ברגע שאני מכירה בנכסים שלך, ואני מכירה שיש לך מה לתת לי, מה ללמד אותי. אם אני חוגגת את חג הסיגד רק בגלל שיש תלמידים יוצאי אתיופיה בכיתה, זה רגישות תרבותית, אני לא רוצה לפגוע בהם. אבל אם אני מבינה שיש לך ערך, יש לך מה ללמד אותי, אני אחגוג את זה גם אם אין אף תלמיד יוצאי אתיופיה בכיתה. ויותר מזה, אני גם רוצה להגיד שראוי, אמרנו בהכרה, יש גם היכרות. ראוי שאני אכיר את התרבות שלך, גם לא רק דרך הסממן המייצג הבולט ביותר שלך. אני חושבת שהתרבות של יהודי אתיופיה היא הנכס הבולט ביותר הוא חג הסיגד, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו כחברה ישראלית לא מכירים.
לא מכירים. מאוד מורכב הסיפור.
מאוד. אז אני רוצה לעבור לשני העקרונות האחרונים. אחד מהם זה בעצם הכרה במורכבות, שזה אומר שאני מבינה שלא כל יוצאי אתיופיה הם כולם אותו דבר, ולא כל התלמידים יוצאי ברית המועצות הם אותו דבר, ובעצם אני נותנת לך את החירות, את החופש, לספר את הסיפור שלך. זאת אומרת, כאן זה מתחבר לקשירות תרבותית, זה שהיה לי תלמיד אחד בכיתה יוצאי ברית המועצות, זה לא אומר שאני מכיר את הסיפור של כולם.
ולא החרדים, ולא הדתיים לאומיים, ולא הערבים, ולא אף תרבות אחרת.
לגמרי. זאת אומרת, רק לך יש את החופש ואת הבחירה לספר את הסיפור שלך, איך שאתה רואה לנכון, ואם אתה אומר לי שלא חווית יחסי כוח או לא חווית כאב, אני לא אכפה את זה עליך. והעיקרון האחרון זה בעצם ההכרה באחריות. ולא סתם אני שמה את זה כאחרון, כי אני חושבת שהוא נבנה על בסיס ארבעת סוגי ההכרה הקודמים.
זה האג'נסי.
זה האג'נסי. אחרי שהכרתי בנכסים ובבית ובערכים ובכאבים וביחסי כוחות, אז אני יכול להגיד, אתה לא פסיבי, אתה אקטיבי, וגם לך יש אחריות. ואז כאן במקום הזה, אני בעצם לא רק רואה אותך דרך הפריזמה של הנכסים או יחסי הכוח, אלא אני גם דורשת ממך. פעם איש חכם אמר לי, לכבד מישהו זה לדרוש ממנו, אוקיי? אז בעצם אני גם דורשת ממך. מה אני דורשת ממך? קודם כל אני דורשת ממך שתביא את הקול שלך, שתשמיע אותו, שתלמד אותנו, שתביא לנו, שתדע. ודבר שני, אני גם דורשת ממך מצוינות. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים בזירות של הזהות, אנחנו מאוד מאוד מדגישים חיבור לזהות, נכון? חיבור לשורשים ולערכים ולמסורת, אבל אנחנו שוכחים קצת את המצוינות. ואני רוצה להגיד שזהות ומצוינות הולכים ביחד. אני גם מכירה בזהות שלך, אני מכירה בסיפור שלך, על הנכסים ועל הכאבים, ומנגד זה לא מונע ממני לדרוש ממך מצוינות. התפיסה היא שאתה יכול לחיות את הזהות שלך במלואה, ולהיות מצטיין.
ולהיות משמעותי.
ולהיות משמעותי, אבל אני בכוונה אדגיש את המצטיין, כי אני חושבת שהרבה תוכניות שעוסקות בזהות, שוכחות את המצוינות. התפיסה היא שככל שאתה יותר מחובר לזהות שלך, לערכים שלך, לנכסים שלך, למשאבים שלך, ככה אתה יותר תצטיין.
ואני רוצה להוסיף, ותתקני אותי אם אני טועה, ככל שתהיה מחובר יותר, וככל שהמערכת, המורים ידעו לעשות את ההתאמה המתאימה, ויתנו לך את המקום הזה, להיות גם מצטיין וגם מחובר, תוכל להיות agency, ותוכל להיות שחקן משמעותי ופעיל בתוך בית הספר. כלומר, יהיה לך קול ומשמעות בתוך התהליך.
לגמרי, אם אני מסכמת בעצם את הפודקאסט הזה, אני אומרת, ענווה תרבותית מעניקה לתלמידים הכרה. והכרה מעניקה לתלמידים ראויות, תחושת ראויות. ותחושת ראויות זה תחושה ותפיסה ואיזושהי עמדה פנימית שהיא הבסיס למצוינות.
אני בדרך כלל מבקשת לסכם את הפרק עם איזשהו הגד סוגר, אבל עשית את זה עכשיו בצורה מדהימה, אז אני רוצה להגיד לך תודה, מירית. זה היה מרתק.
תודה, מוריה.
ולפני שנסיים, חשוב לי להזכיר לכם ולכן, שהוגנות כמו גם מחלה, מתקיימות בראש ובראשונה בתוך הכיתה. והמשאב הכי חשוב, הכי יקר, הכי משמעותי במערכת החינוך, הוא המורות והמורים ושעות ההוראה שלהם. תודה לחנה ללוש, מנהלת האגף לחינוך יסודי, על ראיית ההוגנות כערך מרכזי בחינוך, ותודה לכל צוות מתח. ותודה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, שהצטרפתם לעוד פרק של החלה למעשה. כל החומרים על הוגנות בחינוך מחכים לכם בתיאור הפרק. ניפגש בפרק הבא.